מדינה בתוך מדינה. כנס כל חי לדיון בסוגיות הבוערות ביחסי דת ומדינה. מגישים יצחק נחשוני ויעקב ריבלין. עורכת ראשית אסתי פלט. מפיקה יעל איבר. על הביצוע הטכני רועי קנטן. ועכשיו הפרק הראשון, כיצד התייחסה המדינה לחרדים ב-70 השנים שחלפו, וכיצד תיראה המדינה בעתיד. הפרק השני, האם יש הדרת חרדים במדינת ישראל, ישודר מחר באחת בצהריים.
ושוב אנחנו כאן בשעה השנייה של הפאנל המיוחד על 70 שנה למדינת ישראל, מדינה בתוך מדינה. בשעה הראשונה עסקנו כאן בנושא של תקציבים, עסקנו גם בנושא של התייחסות. אני אציג שוב פעם את חברי הפאנל שלנו, לאלה שהצטרפו זה אתה, אליעזר רוחבגר, אלינן גלדור, אנוכי יעקב ריבלין, יצחק נחשוני לימיני, הרב מרדכי בלוי, אושי מדינה, מזכיר סיעת ש"ס והיועץ האסטרטגי אברמי קרויזר. ואנחנו בשעה השנייה נעסוק בשאלה שהיא גם היסטוריה ויש לה השלכה לעתיד היותר רחוק. אני רוצה להציג בפניכם חברי הפאנל את השאלה, האם החרדים היו מסוגלים להקים מדינה? הרי כולנו יודעים שהיה פה יישוב יהודי לא קטן, כבר עוד לפני קום המדינה היינו כאן קרוב ל-600,000 איש. האם הציבור החרדי יכל מכוחותיו הוא להעמיד אנשים שינהלו ויקימו מדינה, או שכך גלגלה השגחה העליונה שאלה שמסוגלים להקים מדינה, גם אם לא על תרת הקודש, הם שיעשו אותה, ולבסופו של דבר הכל יתהפך לטובה והמוסדות החילונים שקמו בסופו של דבר ישרתו את התורה. מבחינה היסטורית, האם לדעתכם מדינת ישראל הייתה יכולה לקום שלא על ידי אלה שהקימו אותה, אלא על יסודות תורניים, על ידי אנשים תורניים? אילן, בבקשה.
אני רוצה עוד להוסיף, כן, את החלק השני של השאלה, האם היום 70 שנה אחרי, אנחנו צריכים לשאוף לעמוד בראש המדינה הזאת.
כן, זו שאלה מורכבת, פיצלתי אותה לשאלה. בואו נעסוק את השאלה הראשונה, לדעתכם, האם מדינת ישראל יכלה לקום על ידי אנשים חרדים?
מאוד קשה להגיד מה היה אם, בעיניי התשובה היא לא רבתי. קודם כל, עצם העובדה שכך זה קרה. רוב היהודים בגלות, שרוב היהודים היו שם, אף לא העלו על דעתם שבכלל מסוגלים להגיע לידי מצב שתהיה מדינה. היו צריכים כמה אנשים עם תפיסה מהפכנית, עם תחושה
של המשיח.
אל תכניס לי מילים לתוך הפה. האנשים שמוכנים ללכת נגד הזרם, לצאת מהבית, לעזוב את המשפחה, וללכת ולנסות להקים יש מאין. עכשיו הקדוש ברוך הוא גלגל את ההיסטוריה בצורה כזאת, שאותם אנשים שחלקם עזבו תורה ומצוות, הם אלה שבנו את התשתית של המדינה. השאלה היא לא מה היה קורה, כי אני חושב שזה לא היה
לא קורה. לא היה אבל מה היה קורה, אלא השאלה היא האם היה יכול לקרות.
קשה לדעת, להערכתי לא, אבל
למה?
כי צריך איזושהי תחושה.
אולי כי החרדים של בעצמם לא היו בטוחים שהם צריכים מדינה.
כן, כי אם המטרה שלך היא בעיקר שמירה על עולם התורה, מה אין אפקמינה אם הישיבה תהיה בליטה, בווילנה, בירושלים?
לא, אבל אחרי השואה, אחרי השואה זה לא כך.
לפני שנים.
מעטים מאוד עלו לארץ.
אבל השאלה היא, אחרי השואה ודאי שהם הבינו שהם צריכים מדינה משלהם.
לא, ממש לא.
אני לא חושב שהם הבינו שצריכים מדינה משלהם. הם הבינו נכון. הם הבינו שאירופה,
כל אלה שעלו לכאן היו ניצולי שואה, לא הבינו שהם צריכים קרקע יצוקה משלהם.
ובזמן ששלטונות הבריטים
הם הבינו שצריכים
להם את החופים,
חלקם הבינו שצריכים קרקע משלהם. המושג הזה מדינה,
חיפשו עוגן הצלה.
נכון, אז אם הטריטוריה פה של ישראל היא המקלט המדיני של אירופה, אז כל אחד יכל לעשות, כי לכאן ברחו, זה היה המקום העיקרי.
צבא, להילחם.
אבל ברגע, אני לא חושב שבכלל היה אפשרות לחשוב כל כך רחוק קדימה, כי אם אתה מדינה, אתה צריך צבא, אתה צריך ביטחון, אתה צריך משפט, רווחה, אלה דברים שהנס של המדינה הזאת, שתוך כל כך מעט שנים, יש מאין, לא היה פה שלטון.
ורק בן-גוריון הבין את זה.
אני לא חושב שרק הוא, אבל היו אנשים, בעלי חזון, שהיו מוכנים לחשוב קדימה ואמרו כן, כדי להקים יש מעט מאוד בחברה בכלל, אנשים שיש להם יוזמה ויש להם רעיון והם מוכנים ללכת ולממש אותו. עכשיו שהוקמה המדינה, אנחנו נמצאים בשיח לגמרי.
יעקב, אברהם, לפני שאני ניגש אליך, אני רוצה לספר את הסיפור הידוע על ראשי הישיבות שנפגשו עם בן גוריון, אמרו לו, היטלר ישמיד את עולם התורה באירופה, אתה רוצה לשמיד את זה כאן? מה בעצם יש מסר כאן? גדולי ישראל, שהלכנו לערב הכל, באו לכאן, ושהם היו כבר פה, אמר, היה להם מסר אחד, להקים מחדש את עולם התורה. אני לא חושב שהיה להם גם את האפשרויות והיכולת גם להקים מדינה. בן גוריון ואנשיו הקימו את המדינה, אנחנו בתוכה הקמנו, עובדתית זה נכון, אנחנו בתוכה הקמנו את עולם התורה. אברהמי, בבקשה, אחר כך אני
אשב. זה מדינה בתוך מדינה.
כן.
אני רוצה לומר,
אבל היה צריך להיות משהו ראשוני קודם.
אני רוצה לומר, אילן צודק שקשה לעסוק בשאלה אם, אבל גם ייתכן שגם באיזשהו שלב בפאנל צריך להזכיר שמה שקרה, אנחנו כאנשים מאמינים, ודאי מאמינים שנעשה על ידי השגחת מסובב. אבל ללא קשר לזה, בפועל, מבחינה יזמית, מבחינת אנשי רוח וחזון, צריך לומר שהציבור החרדי מתפאר במנהיגים בעלי חזון, ולא רק חזון, אלא הם יזמים לכל דבר ועניין. גם לאורך הדורות, אם נזכיר את האדמור מקלויזרבורג, זכר צדיק הקדוש לברכה, שעוד על בסיס, עוד בתוך האש, החל ליזום. בדורות האחרונים אנחנו יכולים לראות את הרב שח, זכר צדיק לברכה, ואת הרב שטיימן אפילו, שרק עכשיו נפטר, אנשים שכל כולם יזמות, כל הזמן עסוקים בלקומם, בלבנות,
יזמות תורנית,
יזמות חברתית לכל דבר ועניין.
יזמות חברתית
הקים בית חולים,
אבל הוא לא הקים צבא.
בית חולים ישראל, לאורך כל השנים, היו מיזמים חברתיים.
זה לא פחות חשוב.
דוקטורט של גם הקים בית חולים.
ולכן, אבל בוא, אבל יעקב, במחילה, ואני בינינו ככה גבים וכן היינו ביניהם. עם כל הכבוד, צריכים גם קצת לזקוף קומה. מדובר סך הכל על חלוקת תפקידים. ייתכן מאוד שאם אתה מנסה לשפוט את ההיסטוריה, ואולי אפילו לשנות אותה, לו מישהו אחר היה לוקח לעצמו תפקיד להקים את עולם התורה, מישהו אחר היה מקים צבא ובתי חולים. אבל מבחינת יכולות, מבחינת הנקודה הזאת שאילן דיבר, ואני מתחבר אליה ברמה המנהיגותית, ללכת למצוא חזון ולמצוא יזמות, חד משמעי ראשי הציבור החרדי, מנהיגיו, גם הפוליטיים, גם החברתיים, וגם, יש בעלי דוגמאות, רבי חנן סורוצקין, וכאילו, הם לא חסר דוגמאות. לגבי החלק השני, ואני חושב שהוא לא פחות חשוב, צריך להזכיר אותו, והוא נכון גם לגבי הקמת המדינה, ב-70 שנה הראשונות, והוא נכון גם היום, ומכאן ולהבא. אין לציבור החרדי שאיפה להיות ראש ממשלה. אין לציבור החרדי שאיפה לנהל את המדינה. יש כאלו שאולי רואים בזה חוסר מעורבות, או חוסר אכפתיות, או חוסר לקיחת אחריות.
למה? כי הוא לא יכול.
אני מכיר את כל המילים האלה. אבל ברמה, במשנה האידיאולוגית.
למה? כי הוא לא יכול.
לא.
כי הוא לא יכול.
כי זה דורש התפשרויות.
זה השאלה. כי הוא לא יכול.
להלכה יש התייחסות לכל פרמטר ולכל תחום, והם גם בזמן דוד המלך, שזה היה שלטון יהודי, הם על פי הלכה כאן בארץ ישראל, היה הם מענה לכל דבר. אנחנו יודעים מה זה בית דין הגדול, ולא נשווה אותו חלילה
נכון
לבית
גם,
משפט.
זה נכון גם לגבי
אבל זה יקרה.
ראשי עיר, זה נכון גם לגבי ראשי עיר,
אבל אין לו שאיפה לנהל, ולכן אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו קצת בצניעות.
לכן זה ייקח יותר זמן.
אני לא מבין על מה אנחנו מדברים. גם במשרדים שיש לנו אנחנו לא רוצים אחריות מיניסטריאלית, ולכן בורחים לסגני שר. היה מי שהיה שר שנה, וגם כן חתך
אנחנו לא בורחים מאחריות, אנחנו בורחים משרריים.
אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להיות אחראים לכל מה שנעשה בישראל.
יעקב, אני רוצה לומר, אתה נגעת בנקודה, אני חושב שהשאלה הזאת המהותית ביותר שעלתה פה עכשיו על השולחן. כי מה זה בעצם מדינה? בוא נפריד את זה, נפרק את זה. יש את החלק הפרקטי, יש מסגרת שאנשים יושבים ביחד, אנחנו אומרים אוטונומיה, כמו בפלסטינים שמציעים לאוטונומיה, אז זה כאילו, בוא תנהלו את חייכם, תנהלו את כל מה שאתם רוצים. ויש את הנושא של הלאומיות. זאת אומרת, אתה מדינה, אתה חלק ממשפחת העמים, אתה חייב להיות ליצור לאומיות, לאומנות, איך שתקרא לזה.
אתה חייב דגל,
אתה חייב דגל, אתה חייב סמל, אתה פתאום יצרת פה איזו מינודיאולוגיה, איזה חודש עושים לתיר, או בכלל שאנחנו לא צריכים את זה. הציבור החרדי מעולם לא שאף לזה. הוא לא רצה את זה, ולכן זה לא יכל להיוולד. אתה שואל מה הציבור החרדי?
אבל היום הוא בתוך זה.
הוא לא חשב על זה. אתה שואל מה יקרה?
היום הוא בתוך זה. מה,
שרי שעשה? הוא שאל אילו. בוא נשאר אילו.
התנועה הציונית קמה בעקבות אביב העמים, בעקבות התפוררות הקיסריות.
כן, הם חיפשו איזשהו מסגרת רעיונית. הרי זה התחיל כמסגרת רעיונית, עוד לפני שמישהו שחלם שיתמנו מדינה, מי חלם על הצבעות
העם? נו, אז אני שואל אותך, מי אומר שזה היה צריך להתחיל במסגרת רעיונית? אבל אולי אם אנחנו היינו עושים את זה, זה לא היה מתחיל במסגרת רעיונית בכלל. זה היה מתחיל במסגרת ערכית.
לגבי מה קורה אילו, אם לא היה קורה, עכשיו אנחנו חושבים בעולם הפרקטיקה. האם הציבור החרדי בהיעדר מדינה, והוא היה מגיע לפה באוניות, והיה מתנחל כאן במדינה, האם הוא היה חלקים פה חברת מופת, ארגון מצוין, אני אומר לך, יותר טוב מה שיש היום. חד וחלק, אם אתה תבדוק את ההתנהלות החרדית, כן, זה אלה שלום פרים האלה, שלום, כן, שלא עמדו ליבה, כן, כן, אלה, אלה. תבדוק איך הם מתנהלים בכל הארגונים שלהם.
אני שהם דווקא מתחבר לזה.
שהם מקימים בלי הרבה הבנה, אבל בפרקטיקה של החיים.
זה אומר שאיך תראה המדינה בעוד 50 שנה,
אני אומר לך, לא מדבר על הבירוקרטיה הסבוכה.
לא, הוא לא ינועל, כי אין להם
שיפור. רבותיי, כנס היום למשרדי ממשלה, תנסה להזיז איזשהו הקצאה טאבה, תראה פקידים קרחים שיושבים שם, ולך תסביר להם, חבר'ה, בציבור החרדי, זה עזב תוך דקות, תוך שניות מקימים לך דברים, תראה איך החסידים מקימים לך העלים.
זה עזב שתי דקות,
אני אומר לכם, מבחינה פרקטית, הייתה פה מדינה מתוקתקת.
היה נכנס והיום אומר, הוא לא משלנו.
אבל אנחנו, נכון? זה קורה היום.
אני רואה את
זה.
זה גם בזמן הפנקס האדום. זה לא נחלת החרדים. אלו שהקימו את המדינה נהגו כך.
אבל אברהם, אנחנו עדיין שם. כמה חרדים בשירות הציבורי יש, ולמה? כי הם לא משלנו.
לכן גם עוד הסתדרנו עם הפיינינג.
אגב, יש נסיעת על דברם של אוי, שיש לנו כבר אוטונומיות חרדיות, יש לנו ערים חרדיות, ומנוהלות יפה מאוד, ביתר עילית מנוהלת יפה, מודיעין עילית,
בני ברק
מנוהל עם ההקצאות של הדור הציבור.
בכפר מימון ליד הגדרות היו עומדים חרדים, אומרים שעד היום היינו נמצאים בגוש קטיף, אבל...
כן, אז זאת אומרת, הוכחנו כבר, ראשי ערים החרדים הם ראשי ערים מצטיינים, הם מקבלים, אתה יודע, ממשרד הפנים מקבלים ניהול תקין, אנחנו, כשנותנים לנו את המסגרת שלנו...
זה כוכבי יופי, מי המאמין? כוכבי יופי.
כוכבי יופי, וואו.
זה לא בני ברק, זה לא
סניפלך. מהקריטריונים של המדינה, כוכבי יופי.
מי היה, כן, מי היה חושב שהחרדים יהיו כוכבי היופי?
ולכן, מה זה אומר לעתיד, אני חושב שכדאי להיכנס לזה, כי...
מודקה בלוי.
כן. אני חושב יעקב.
אגב, אתה יכול גם להזכיר את גפני, שנחשב כפרלמנטר, אחד המוצלחים, בוועדת הכספים, לב ליבו של הממסד. אני עוזר לך, לב ליבו של הממסד, זוכה להערכה, כמובן גם שר הפנים, וכל חברי הכנסת החרדים, אתה רואה שהם פשוט יעילים, מביני עניין. איך זה קורה?
הוא שנמצא בבייס האמנים, אני לא נכנס שם.
יש לנו קדר שבעתיד יוכל לנהל את המדינה.
יעקב.
מודקה, בבקשה.
יעקב ויצחק. עצם הצגה, השגת השאלה, בצורה של הוצגה, היא שאלה אנטישמית ממדרגה ראשונה של כל האנטישמים שהיו באירופה. לקחת את היהודי החרדי, לעשות ממנו שיילוק ולהגיד, הוא מוזלמן, הוא לא מסוגל, רק החילוני הקרח שבקר ובגד באבותיו ובאבות אבותיו, חתיכת בוגד, הוא מסוגל ואני לא מסוגל, ממש לא. היו דברים
אבל אתה עושה חטא לשאלה של יעקב.
לא,
אבל
מוטי, לא זו הייתה השאלה.
לא זו הייתה השאלה.
הוא שאל את השאלה. מוטי, זה נאום סיום לתוכנית, לא עכשיו.
גם לא זו השאלה, אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול להגיד את זה, אבל זו לא הייתה השאלה.
אני אתחבר עם זה הלאה, חבר'ה. אתם מפריעים לי.
תן לו, רק בהתחלה.
הציבור
האחרי
לי, והזכרתי כמו יעקב למשפחת ריבלין, וגם אני עלו לארץ עוד הרבה טרם פרוץ המדינה. עכשיו, זה שצורך הקמת מדינה, כמו שאשר מדינה אמר מקודם, בצד הארגוני, הפרקטי שלו, היא תלוי בהרבה בעיות ושאלות קשות בהלכה ובהתנהלות היומיומית. יש בזה בעיה. יכול להיות שאם לא הייתה קמה פה מדינה יהודית, היו גרים פה יהודים תחת שלטון שהאום היה בוחר איך לתת את זה, אני לא יודע טוב או רע, נעזוב את זה, ההיסטוריה שפתה. שתיים, כשאתה אומר, אתה לא מודל המדינה על הכסף, זה פירוש אחר, אתם עלוקות מוצצים את המדינה. למה? אני חרדי. סליחה, תחשוב לעומק. מה אמרת? אני צריך להגיד תודה. ואם אני דורש שאושה...
היית שואל את זה גם את מנהל מוסד חילוני?
תגיד, היה יושב פה מנהל מוסד חילוני, היית אומר, תגיד תודה למדינה. זה כסף של סבתא שלו.
לא, לא, לא אמרתי את זה.
הוא מוכן עם הדברים האלה.
אתה לא שמעת כדי.
הוא מוכן עם הדברים האלה בלי שאמרת את זה. הוא רוצה להגיד אותם, תן לו.
לא, לא, לא רוצה.
יעקב, שאלת את זה.
אתה לא שמעת.
חינוך עצמאי מקרוצה.
שאלות חיים, אתה יודע לקחת על עצמך להקים מדינה ולנהל אותה, שאלה פרקטית, ללא ערכים. אז תענה, תראה שתשובה קצרה.
פרויקטורים יותר מוצלחים מהציבור החרדי.
יפה, אני רק שואל, לא דיברתי שאנחנו לוקחים כסף שלכם, אני אומר ככה, אתה היית
מוכן... רוב המוסדות חינוך שלנו, והבניינים שלנו, וקריות חינוך שלנו, הקמנו בעשר אצבעות מעצמנו, הבאנו כסף גם מחוץ לארץ מהאחים הטובים שלנו. לעומת זאת, המוסדות החילוניים, המדינה בנתה.
באמת? אתה יודע כמה תרומות הגיעו לאוניברסיטאות?
זה עוד.
זה בדיוק כמו הישיבות.
לא, לא, לא בדיוק, לא בדיוק.
אבל המון כסף. רוב המבנים. רוב המבנים שנבנו באוניברסיטאות, המתרומוש. מסתובב בבר אילן עכשיו.
כן, אבל התקציבים של האוניברסיטאות, בכל זאת הם יותר.
יש תקציבים ללימודים, אבל הוא מדבר, כמו שבנו את הישיבות, על ידי זה שהלכו לקבץ כסף בכל העולם. גם האוניברסיטאות. גם באקדמיה וגם בבתי חולים.
נכון.
אליעזר אורבך. כמה מטר רבוע יש לבחור ישיבה וכמה מטר רבוע יש לסטודנט?
אליעזר אורבך.
אין הרבה מה להוסיף אחרי כל הדברי חוכמה שנאמרו כאן. עם הזיקוקים.
אתה אומר את זה בחיוך.
לא, לא, אני אומר את זה בהחלט ברצינות רבה מכל הצדדים ומכל גווני האמירות שנאמרו כאן, כולל הזיקוקים שהיו. אבל אני אנסה בכל אופן שתי נקודות קטנות. א', אני לא בטוח שאלה שהקימו את המדינה ככה ראו אותה אחרי 70 שנה. אני לגמרי לגמרי לא בטוח, ויכול להיות שבחזונם הם צפו משהו אחר, אז בעצם אם אתה אומר שהם הקימו, אז בעצם הם לא הקימו כי הם רצו משהו אחד ונוצר וקרה משהו אחר, אז זה דבר אחד. הדבר השני, הנושא של המנהיגים היהודים החרדים, המנהיגים של היהדות החרדית, של היהדות התורנית, כשבאו לפה לארץ אחרי השואה היומה באירופה, כל מה שעניין אותם זה דבר אחד, לקומם את עולם התורה מחדש. להקים, עולם התורה זה מילא, זה חינוך ותורה, זה ביחד. שאתה עושה חינוך, למה אתה מחנך? אתה מחנך לתורה, מה אתה מחנך? אתה לא מחנך לכדורגל, אתה מחנך לתורה.
מגיל אפס.
חמש יחידות במתמטיקה.
זה מה שעניין אותם. כך שהשאלה הזאת היא לא שאלה בכלל שהיה לה התכנות שאלתית. אתה שואל אותי, הם מסוגלים? מסוגלים להכל. מסוגלים להכל.
היום הם מסוגלים?
אבל מסוגלים. מי שהקים ישיבות ומוסדות ענק, מסוגל גם להקים בית חולים, מסוגל גם דברים.
תחשוב על הרי דרי, מה הוא הקים פה?
זה לא... אני זאת עכשיו כרגע את הרי דרי. הרי דרי בא בשנות ה-90. הרי דרי הגיע בשנות ה-80. אני מדבר איתך. יעקב, אבל עזוב. אבל לא נושא הרי דרי.
למה להזכיר שם?
הרי דרי עשה דברים גדולים, אבל זה לא חשוב עכשיו
אתה מדבר על בן גוריון, שכל הארץ
הייתה שלום. אני רוצה לבוא.
אני יכול להשלים את דבריי. אני יכול עכשיו. אני אשלים לפני שהוא.
אושי.
אבל הוא הגיע לשנות ה-80 וה-90 וה-2000. אני מדבר איתך על שנות ה-40 וה-50 וה-60.
היה פה שבועה
מהביצור. הנה, הוא מדבר על התקופה שהרי דרי לא נולד.
בקושי נולד. אני לא מדבר על זה.
למה אתם נכנסים לכן?
בדיוק בלי פרסונות. הנה, גפי, מוצלח.
עצם העובדה שהוא אמר, הנה, אתה צריך להיות מרוצה מעצם העובדה. זה שהוא אמר שהוא פרסונה.
אגב,
לייזר ארבע, גבריית ירושלים.
אילן אמר שהוא פרסונה, אתה צריך להיות מרוצה.
ליצמן זכה כשר הפופולרי ביותר במדינת ישראל. האם מישהו האמין? בוא תקשיב, הבן אדם עם זקן וכובע שלו, ונראה הכי הכי חרדי שרק יכול להיות.
זה נפלא, אבל זה אומר...
כל הציבור היהודי
מעריך
אותו. מה זה אומר לך? אגב, אתה יודע למה?
אושי, תן לו לסיים את דבריו, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה.
אנחנו לא מדברים על אותו נושא, אנחנו נכנס שני נושאים שונים.
הנה הוא כבר ירד.
על קיר ישיבת פונוויץ', מה כתוב שם? מה כתוב שם? בהר ציון תהיה פליטה.
על הבניין שלו אל קדושים.
הבניין שלו אל קדושים. זה הדבר שעניין את כל מנהיגי היהדות החרדית שהם באו לארץ.
ומעל הבניין הזה מתנופף עד היום דגל יום
העצמאות. בסדר, כי ככה פונוויץ' ככה קבע וככה עשה וככה המשיך להיות הלאה, וזה לא השאלה ולא
רלוונטי
לכאן. אגב, זה גם הכרת הטוב.
בסדר, אני מסכים איתך, נכון, מסכים.
זה מהפה, לא קורה כלום.
וזה שוב, וזה שוב קשור בשואה.
יש מחלוקת מרה וקשה.
זה היה
בשביל,
לא בשביל. הוא אמר שלא יש מחלוקת, שלא יש מחלוקת.
ומבחינתו אנחנו צריכים לקחת את זה שוב בהקשר עם ניצולי השואה, עם כך שהוא הקים את הישיבה הזאת, כהמשך למה שקרה.
אבל
בפולה
בשביל עצמות זה יום רגיל.
אבל כל מי שהקים את עולם התורה, וכל מי שקומם את היהדות החרדית, ואת לימוד התורה, ואת החינוך החרדי, ואת הכל פה בארץ, יכל את אותו דבר לעשות, להשקיע את כוחותיו בדברים אחרים. זה לא עניין אותו. זה לא היה לו השאיפה שלו, זה לא היה מטרה שלו, וזה לא היה על סדר יומו על השולחן. לכן אני חושב שהשאלה הזאת היא לא שאלה בכלל.
אני רוצה להציג אותי.
רגע, רק לגבי מדבר אחד, לגבי ההמשך. אני מסכים עם אלה שנאמרו כאן, לציבור החרדי אין שאיפות להניק את המדינה, ולכן אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, גם לא בעוד 20 ו-30 שנה.
אבל אם שכולם יחזרו בתשובה, אז יבוא המשיח.
יש לנו שאיפה חד משמעית.
אני אומר לכם שזה יקרה.
זמננו קצר, יש לנו עוד נושא חשוב לדון. יצחק, בבקשה, תציג אותו.
לא, אנחנו נצא קודם להפסקה ומיד נחזור. שבנו למדינה בתוך מדינה, הסוגיות הבוערות ביחסי דת ומדינה, 70 שנה למדינת ישראל. אני רוצה להציג שאלה שאני אומר מראש שהיא צריכה להיות קצרה בתשובות ועניינית. האם במבט היום, ושוב, משהו חצי היפותטי, אבל הוא מעשי מבחינת החוקים שעומדים היום על הפרק, האם מבחינה מעשית השיקולים של להביא את חיי הדת במדינה באמצעות חוקים בזמנו, היה מהלך נכון? האם המהלך הזה לא מתברר היום כמשהו שאולי אם לא היה, היה המצב הרבה יותר טוב? אני אתחיל בך, אברהם קוריזר.
שוב, מה בעצם השאלה?
השאלה האם היה...
האם טוב לה היה לחקיקה הדתית שלא נבראה והיינו מתנהגים כמו בארצות הברית שיש הפרדת דת ומדינה והיינו חיים עצמנו?
ואז או... היו יותר, כמו שיודעים שזה נמצא במילה, זה נמצא ביום כיפור, זה נמצא במזוזות, זה נמצא בהרבה נושאים אחרים.
אז שוב, גם פה לצערי, יצחק, אפשר לומר תשובה קצרה, אבל היא לא תשובה של כן ולא. כי המציאות היא לא כן ולא. המציאות היא מורכבת, המציאות היא לא שחור לבן. מצד אחד, אולי אנחנו צריכים לפעמים לדעת לוותר על דרישות מסוימות, על חוק מסוים, כי אנחנו צריכים לדעת שלא בחוק אפשר לכפות מעשים.
אתה מתכוון למרכולים.
זו השאלה.
אתה מתכוון למרכולים.
וייתכן שלפעמים אנחנו מגזימים בשכרון הכוח, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. מצד שני, קשה לשפוט את ההיסטוריה, כי ודאי שחוקים מסוימים נכפו עלינו, ועד היום לפעמים נכפים עלינו על ידי בגץ וכדומה, באופן שלא מאפשרים לנו את הדרך הזאת. לכן צריך לדעת לבחון סוגיות מסוימות. מצד שני, צריך לזכור ולומר את זה ביושר, בן גוריון הוא זה שהחליט שבמדינת ישראל קידושין יהיו על פי ההלכה, הוא זה שהחליט שתנאי הכניסה למדינת ישראל יהיו עם תנאי סף של לאום יהודי, של גיורים על פי התורה, זה תנאי סף לא של כפייה דתית, לא של דרישה קואליציונית חרדית, אלא
אבל
דרישה
של מקים
המדינה של
כן
ראש הממשלה הראשון החילוני, שגם הוא הבין שבשביל לשמר את הזהות היהודית של מדינת ישראל צריך לשבור את זה.
אבל ברגע שאתה עושה את זה כחוק,
ישנם דברים
לא, מדבר על נישואין, לא על הנהגה, אני מדבר על דברים שאפשרו לי לחיות פה.
החוקים הדתיים למעט,
יש דברים שאתה חייב לקפות, ניסוי אתה לא יכול להכיר לכל אחד.
קידושין וגיור שהם תנאי סף לקיומו הבסיסי של המועדון שנקרא עם ישראל, והלאום הזה היו הם יוזמה והבנה של בן גוריון שהם צריכים להיות על פי ההלכה, ועל בסיס הוא הקים את המדינה היהודית החילונית. ולכן זו לא הייתה דרישה של הקואליציה של מפלגות חרדיות, כי בשנים הראשונות הם גם לא היו, הם היו חסרי השפעה, בטח לא לשון
מאזניים.
היה, אבל לא היה לשון מאזניים.
לא
היו צריכים אותו.
אולי הסכימו על זה.
היה, ואולי היה לשון מאזניים, ואולי היו שותפות.
אז יצרו את הסטטוס קוו, כך יצרו את הסטטוס קוו.
במשך השנים כך יצרו את הסטטוס קוו, נכון?
תזכיר לי מה זה סטטוס קוו, תזכיר לי.
סטטוס קוו זה פשרה חברתית.
אנחנו נקיים דיון עוד שעה.
נכון, וסטטוס קוו זה פשרה חברתית מתמדת, היא לא פשרה דתית, כי על הדת אי אפשר לא לנהל מסוע מתן ובטח לא להתפשר. ולכן אנחנו, לגבי החוקים, מה שאנחנו נאלצים לעשות, אנחנו עושים. לאורך ההיסטוריה, אתה שואל, האם היה מקרים מסוימים שהיה אפשר לוותר? אני מסכים שקצבאות הילדים של אלפרט לא כלולים בחוקים הדתיים, במסגרת הסטטוס.
שבת, כן?
שבת היא סמל לאומי, היא חוסן לאומי של מדינת ישראל. אנחנו טועים בהסברה, אנחנו טועים בגישה, אבל זו האמת. האמת שהשבת היא חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. אחרי, מי שרוצה לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים, זקוק לשמירת שבת. שאלה, יהודי אמיתי,
אידיאולוגי, נו,
אבל השאלה אם אנחנו צריכים כדי לחוף את הדברים האלה, האם אנחנו צריכים חוק?
אני אומר משפט אחד קצר. אנחנו גם מדברים על אסטרטגיה שיווקית.
וואלה, אתה אסטרטג, אמרת, אתה הולך לדבר קצר, אתה מדבר כבר עשר דקות.
לא, אמרתי מראש שאי אפשר לדבר קצר, חבל שהשעון שלך הוא שעון דברה, כי אצלנו בירושלים עוד כשעון קצת יותר מדויק, אנחנו רוחקים עוד שבע דקות מ-10. הסיפור הוא נורא פשוט, בשביל לשמור על החוסן ועל הישרדות של מדינת ישראל בתוך כל העמים, צריך להיות מוצר ייחודי. כשאתה רוצה לשווק מוצר, אתה צריך לשמור על הייחודיות והבידול שלך ממוצרים אחרים. חלק מהחוקים הדתיים הם סמלים יהודיים בסיסיים ששומרים על הזהות הייחודית של מדינת ישראל, והם מבטיחים את החוסן שלה והם מבטיחים את העתיד שלה.
אילן גלור, את מי שעשה את החוקים זה...
אילן גלדור,
מי שעשה את החוקים זה בעיקר השרים הדתיים לאומיים, לא
כי
החרדים.
הדתיים לאומיים אמרו,
הם או, טעות?
אני חושב שכולם.
החוק הדתי האחרון היה חוק איסור יבוא בשר לא כשר, וחקק אותו יצחק רבין ב-1994.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד.
אני מדבר על החוקים בתחילת המדינה.
נכון, אז החוקים בתחילת המדינה
זה היה שעה שהיו בקואליציה, והם כפו את רבין לזכות.
כן, אבל אני מדבר על החוקים של בתחילת המדינה.
החוקים בתחילת המדינה, או החוקים שבעצם אומרים שאין הפרדת דת ממדינה, והמדינה היא חלק מהדת, הם אלו שיוצרים את המסגרת שאומרת, מה שיש לנו פה במדינת ישראל, זו מדינה יהודית. קובעים את הכללים. מה שקרה לאורך השנים נהפך להיות שהחוקים הדתיים שייכים לדתיים, הדתיים הלאומיים והחרדים, והחילונים הופקעו מזה. ואחרי כמה שנים אומרים החילונים, סליחה, כמו שהמדינה היא שלנו, אז אנחנו רוצים להיות, להחליט איך תראה השבת, ואיך ייראה מערך הגיור. למה אנחנו מופקעים מזה?
והם צודקים?
ושמה אסור שחוקים היום לא יעבדו בכפייה. היום. איננו, אנחנו לא כמו לפני 70 שנה בהקמת המדינה, שרוצים לקבוע אופי כללי של המדינה. היום, בכל החוקים שניסו לעשות כחוקים דתיים במדינה בשנים האחרונות, נחלו כישלון, ואם הם יבואו רק מהצד
הדתי... חוק החמץ, חוק המרכולים.
נכון, הם חוקים שיקשלו, כי
הם כמה... כבר נכשלו.
והחוקים שיהיו אחריהם, הם ייקשלו. אלא אם כן, יגידו החילונים והדתיים ביחד והחרדים יחליטו על דברים מסוימים שהם יהיו באופייה של המדינה, זה יהיה מקובל.
חוקים במקום סטטוס קוו, במקום שמפרים את הסטטוס קוו, גם אין מקום?
היום אין מקום. היום השיח הוא אחר לגמרי. היום כבר אי אפשר, ראינו שחוק לא מצליח לכפות. זה לא ילך.
עוד קבר עכשיו.
כן, אני רוצה לומר משפט וחצי בשפה אסטרטגית. ובכן כך.
לוקח לך את המקצוע.
כל החוקים שהציבור החרדי...
היחידי שרוצה כותרת למילים שלו, תשמע, זה לא...
כל החוקים שהציבור החרדי מוביל זה חוקי אילוץ. כפי שאמרנו בהתחלה בשעה הקודמת, אין פה מדינה דמוקרטית, כי הבגץ שולט. הבגץ קובע איפה יעמוד קרוון בשטחים, איזה רטרי יישאר כאן.
זה לא נראה שאלה שלו.
רגע, שנייה.
אבל אף אחד מהם לא חוק חוקים.
מה זה שמירת שבת?
לא, הוא אומר שהחוקים האלה שדיברנו על באו,
אגב, גם 77.
לסתום פרצות
של הבטריה.
זה בעצם חקיקה דתית היום.
יעקב, יעקב.
לסתום פרצות של הבטריה. יעקב, יעקב, יצחק. בוא תצחק בקטע הזה.
לא, הוא לא צודק, כי זה לא חוק חוקים בגץ. אף אחד מהם לא היה, אף אחד מהם לא תיקן את
הבגץ.
יעקב ויצחק, אנחנו הרי מהגיל שידענו טוב מה שהיה ב-77, כל החוקים הראשונים שביקשנו מבגין, שלומי לורנס וכל מי שהיה אז, היה דברים שהציבור החרדי סבל, ניתוחי מתים, בעיות, הפלות, בעיות של גיוס בנות שלא היה מוסדר על הנושא של בנות של הצהרת דת וכאלה. אותו דבר היום, אנחנו במרדף, אסתר חיות מנהלת את המדינה, היא עושה משהו, ואנחנו צריכים לרוץ. עשינו חוק מאז קורנדל.
בזה אתם לא ייחודיים בכלל. כל המדינה,
כל
הציבורים, כולל הדתי-לאומי והחילוניים, אם אתה לא חושב...
כולל החילוניים. אומר מוד כשסיבה טובה לא להגיד הלל.
כן, אגב, רגע.
כולל המסתננים, וכולל חוק מס על דירה שלישית.
אם הם צלחו את ההתנתקות, ואחרי זה אמרו הלל, אז כבר יגידו הלל לעולם ואין, אבל לשום דבר כבר לא שבור אותם.
מי קבע פה התנתקות נגד כל העם? מי קבע פה הכל?
מה
הסיפור? אני גם רוצה לענות על השאלה.
אבל אני אסיים. כך שאני אומר, כל העניין שאנחנו הולכים לכנסת ומשתתפים, הרי יש ציבור חרדי שמתנזר מכל העניין הזה, ואומר בחירות זה תמס, ואצלנו זה חויב קודש. מה ההבדל? כשעמדנו על הקמת המדינה, הביסקרוב, החזוניש, אחרים, אמרו, כן, יש פה מציאות, יש פה מדינה, אנחנו צריכים לחיות, יש לנו גם ערבוס. אגב, יש חוקים שהם לא שייכים לציבור החרדי ישירות, הם שייכים מדין ערבות, לעזור שיהודי לא יצטרך לעמוד בנמל התעופה ולעבוד בשבת. שיתנו לה אפשרות לא לעבוד בשבת.
ובכדורגל לא היו צריכים לעשות את זה, ובכל זאת נתנו.
הכדורגל באופיו, מראש.
באו שחקנים וביקשו, אנחנו לא רוצים
לעבוד בשבת. באו שחקנים, מישהו מריץ אותם.
מה זה משנה? הם רוצים לשמור שבת.
לא היה פה כבלות מסתרות.
רבותיי,
יש פה דיקטטורה, אבל אנחנו נעשים לשחק במשחק.
רבותיי, זמננו קצר, אני רוצה להציג פה שאלה פרובוקטיבית לסיום. תראו, אנחנו עושים כאן חקיקה דתית, והחילונים מתרעמים. מצד שני, החילונים פולשים לנו ועושים חקיקה חקיקה אנטי-דתית כמו הנושא של גיוס בני ישיבות, אולי הגיע הזמן לשבת עם ראשי הציבור האחרים לעשות כאן אמנה של חיה ותן לחיות. אתם רוצים לכל שפנים תאכלו, אתם רוצים לנסוע בשבת תחבורה ציבורית תיסו, תנו לנו את יבנו וחכמה, תנו לנו את עולם התורה, אל תגייסו, בוא, יעקב, אל אני... תגייסו אותנו, תקצבו את המוסדות שלנו, תנו לנו לחיות בתוך עצמנו כמו יהדות ארצות הברית. ואני אומר, אני מתייחס לגיוס בכלל ולתקציב, וקחו להם את כל
גם ברחוב, גם בפרסיה, אם אני גר בסביבה, אם אני גר בסביבה,
לא, אתה גר בסביבה שלך, אתה תדע להגן עליה, אבל אני מדבר על דברים של קיום הנפש.
אתה מדבר על בני ברק,
עזוב אותי מזה, אני מדבר גיוס בני ישיבות, הולך למוטט את כל השיות הציבור החרדי. אולי אפשר לעשות אמנה עם הציבור החילוני, תחיו אתם את החיים שלכם, קחו לכם תחבורה, תעשו לכם נישואים אזרחיים.
יעקב, אתה שואל שאלה של 5 דקות שאתה יכול לשאול אותה בשתי מילים, בואו נפריד את הדת מהמדינה.
לא, אבל אני רוצה תמורה על זה, אני רוצה תמורה.
לא משנה, בסדר, ברור שאתה
זה תמורה ענקית.
התמורה תהיה ממילא, כי יעזבו אותך.
היא לא תהיה,
יעזבו אותך ותיתנו לך את יבנה וחכמיה והכל בסדר. אני רוצה לענות על זה רגע דקה. ועכשיו זכות הדיבור קצת שלי, כל הכבוד לכם. קודם כל, היה לך איזשהו נימה מקודם, שזרקת המרקולים ועוד כל מיני חוקים, מין אוי ברחוכם כזה, ואם היה לי את הכל הצרות של מוטקה בלוי, היה פה, האולפן היה נשטף עכשיו במחאות. אני רוצה לומר את זה, רבותיי, הנושאים האלה הם נושאים שקשורים להכרעתם של גדולי הדור. כמה שאנשים יהיו חכמים, אפילו כמו יעקב ריבלין, עדיין הם לא הגיעו לרמה של ההכרעה של גדולי הדור. מה הכוונה של האחריות?
לא, הוא מציע ושל... להציב את השאלה דקה, לגדולי
אני
הדור.
כל מה שנאמר
יעדר
זה
לא לעזור,
עד
הדעה
של דעת
תורה.
הוא מציע לשאול את גדולי
הדור.
מה אנחנו יושבים פה? לא, אני עונה לך.
זה פשוט פוליטיקאי לא יודע מה לענות, אומר לי, אני רק את גדולי התורה.
לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה.
פוליטיקאי אומר, אתה פוגע בגדולי התורה ברגע.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אתה משקלל את השיקולים הפרקטיים.
אני רוצה לתת זכות מישהו ועוד רבותיי
רוצה לתת זכות.
האם יש מקום להציב את זה לגדולי התורה? את השאלה הזאת
והחורף האחרון חידד את השאלה הזאת ביתר סרט עם 1001 דברים, ובאמת ספגנו מכות תדמית קשות עם שורה של דברים, ונמשיך לספר עכשיו בגיוס. בוודאי שזה היה לשולחן, והתשובה היא ברורה,
לתת תחבורה ציבורית תמורת גיוס
וחלק. לא, יש לנו ערבות לציבור הרחב, הגדול. כן, כן, יש ציבור שלם עכשיו שאם תאפשר לו תחבורה ציבורית בשבת, הוא ייסע בשבת. ואם לא יהיה תחבורה ציבורית בשבת, אז הוא לא ייסע בשבת. כנ"ל במרכולים. אתה יודע כמה אנשים שיש להם בתי עסק, אם היה יותר חופשי עכשיו ככה, זלזלת במרכולים. חוק המרכולים, מציאות שהיום מנע סחף אדיר, אתה לא יודע, מנע סחף אדיר בכל הארץ.
איפה הוא מנע? בתל אביב לא סגרו.
לא ממש היה פתוח.
בתל אביב לא סגרו. אפילו
במה שיכל להיפתח,
גם נפתחו חדשים.
במה שיכל להיפתח,
מאז החלטת
הבג"ץ, היה לך אור ירוק חוקי של כל עירייה לפתוח כאוות נפשה בלי שום בעיה, כי יש תקדים כזה, והיום אין את זה.
מאז החלטת הבג"ץ, לא רק שלא נסגרו אלה שהבג"ץ הורה לסגור, אלא נפתחו חדשים.
אושי, אתה מדבר, האם באנו לפה רק בשביל מדד של יבנה וחכמיה?
אוקי, סליחה, אתה מדבר עם סיסמאות.
לשם שילוי, אני רק רוצה לשאול לך שאלה.
רגע, לעזר ארובר לא דיבר.
אולי זה לא
הולך
לך,
אבל זה... תענה לשאלה שלנו.
רגע, שנייה, אני אסיים את זה, ולכן גדול הכריעו כבר בשאלה הזאת. זה לא שאלה.
אז לא נציג את זה.
אבל מה שכן, אנחנו לא ניצור חוקים חדשים. אנחנו לא נביא עכשיו משהו חדש. אנחנו כן נתקן את הפרצות שהבג"ץ, שאגב כולם סובלים ממנו, אבל לא רק אנחנו, נתקן אותם, וזה מה שאנחנו עושים.
אליעזר, בבקשה.
וזה אנחנו ממשיכים.
כן, אני רוצה לחזור טיפה לשאלה הקודמת שלא אפשרת לי להתייחס, ואני אומר את זה ממש בקצרה. דיברו פה על הקמת המדינה, אם החרדים יכולים להקים מדינה, אבל דבר אחד ברור, גם החילונים שהקימו מדינה, הם חרטו על דגלם, וזה גם מופיע בגילת העצמאות, שפה קמה מדינת היהודים. זו המדינת היהודים היחידה בעולם. לא יכולה, מדינה באופן טבעי מתנהלת באמצעות חוקים, כללים, תקנות. מדינה לא יכולה להתנהל רק עם חוקים חד גוניים ללא קשר לנושאים של יהדות. כל החוקים האלה של שבת, של חמץ, שזה, זה הדברים הנושאים שקשורים ליהדותה של המדינה, לא שלך האדם הפרטי ולא שלו האדם הפרטי, של המדינה, איך הפרהסיה שלה נראית. עכשיו, כל החוקים האלה...
בפרהסיה ביום כיפור
רגע, כל
הפרס יביאו לכיפור, זה לא עניין של המדינה.
אני אענה לך גם על כיפור.
וזה עובד.
כל החוקים הללו, נכון, גם על יום כיפור יש חוקים.
אין חוקים.
בוודאי שיש, אסור לנסוע ואסור לרדיו סוגר וכל הדברים.
אין חוקים.
יש חוקים של יום שבתון. בוודאי שיש. יש חוקים של יום שבתון, אתה כנראה לא יודע. יש חוקים, תפתח את ספר החוקים, יש חוקים של יום שבתון.
אין חוקים לגבי הפרסיה.
יש, יש, אתה לא יודע, יש. עכשיו, אוקיי, אין, בסדר.
יש הסכמות, אין חוקים.
אבל מה זה משנה? אבל אם הצלחת אז
שנתיבי איילון, נתיבי איילון ריק ביום כיפור, זה לא חוק.
לא, 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 זה נכון, זה אני מסכים איתך. דיברתי על מוסדות המדינה, דיברתי על מוסדות המדינה. רדיו זה מוסד המדינה, חלק ממוסדות המדינה. כלי תקשורת זה חלק ממוסדות המדינה.
לא, לא, אין חוקים.
רגע, עכשיו דבר נוסף.
הם עושים את זה לבד.
עכשיו, רגע, עכשיו לא עושים את זה לבד. עכשיו, הדבר הנוסף.
אין חוק כזה.
עכשיו, הדבר הנוסף, הדבר הנוסף. זה שפה שאלה אם טעינו, לא יכול להיות לומר, כל החוקים שנעשו, נעשו על פי הכוונתם ואחרתם שגדולי ישראל, חלילה וחלילה לחשוב שיכול להיות דבר כזה שטעינו, כי אין דבר כזה. עכשיו לשאלה האחרונה, כל הנושא של המנה, בעצם כשאתה בא ואומר והמנה, אתה אומר המנה, המנה זה המנה להקמת הפקרות. זה לא להקמת מדינה. כשאתה מדבר איתי עכשיו על מדינה, זה מדינה, רגע, מדינה, חלק מהפרשנות של מדינה מדינה, זה הסדרים. זה הסדרים. אם אין את זה בחקיקה, אם אין את זה בחקיקה, אלא בהסדרה, היום יש הסדרה כזאת, ומחר יש הסדרה כזאת,
ובחקיקה אין הפקרות.
בחקיקה, קודם
כל
יש.
אין הפקרות, השבת בערים השונות.
לצערי, כן, אבל זה מה יש. זה הכלי, מה אתה רוצה שתשמש באלימות? זה הכלי הקיים.
בפרט שאנחנו יודעים שרוב האזרחים איתנו, יעקב, רוב האזרחים איתנו, זה רק מיעוט קולני שעושה את כל הבלגן. רוב האזרחים במדינת ישראל רוצה את הסטטוס קוו, מסכים לסטטוס קוו.
כבר אמרת את הדברים
בעצם. למה הפוך? ברגע שיש חקיקה, זה הרבה הרבה יותר מוברק.
אילן, תתייחס בבקשה במשפט אחד כמעט לסיום להצעת האמנה שהעליתי כאן.
אני מאוד בעד אמנה. אמנה אומרת שכל צד מכיר בצדדים או בצרכים של האחר, יושבים ביחד ומגיעים להסכמות. אפשר לקרוא לזה הסכמות, אפשר לקרוא לזה סטטוס קוו, אפשר לקרוא לזה חוקים, אבל זה הסיכוי היחידי שלנו להמשיך לחיות פה ביחד, כי זה הפקרות מה שיקרה. בוא, באמת, אני חושב שהשאלה הזאת היא מצוינת, והיא מובילה אותנו אל השנים הבאות.
אל תשכח שכל חקיקה באה בהסכמה, אחרי אתן לך רוב בכנסת, זה גם הסכמה.
רוב זה לא.
מה זה נקרא? מה זה? יש
החרדים שהולכים להיות יותר ויותר משמעותיים מבחינת הנתח שלהם באוכלוסייה, מבינים שכדי, כי אי אפשר בחוק רק לכפות, אלא צריך לעבור תהליכים. ואם נצליח להושיב מנהיגי ציבור סביב שולחן, יהיה אפשר לחגוג את חג העצמאות.
אני ברשות המנחים,
ברשות כולם. ולסיים את תקמותה של המדינה.
ברשות כולם. אני אענה בשתי משפטים, ממש בקצרה. כשתגיד לי מי לשבת ולקבוע דברים, ושיהיה לזה משמעות, אני יושב. אין לי מי לשבת, כי לפיד יגיד ככה, והשני יגיד ככה, והרייטינג יגיד ככה.
השאלה היא מה אתה תגיד. השאלה היא מה אתה תגיד.
שתיים, שתיים.
מה אתה תגיד, אתה כבר דואג מה אחרים יגידו.
יש מאז קום המדינה שני גישות. קודם כל, תן לי לחיות. חוקים שקשו אלינו, לחיים שלנו, לא נוותר לעולם, ויש חוקים שאנחנו עושים בדין ערבות לאחינו, לא למדינה, אנחנו לא לאומנים, לאחינו, לכלל ישראל. אז בנושאים האלו, זה באמת הכרעה גדולה דור, אבל אין עם מי לדבר, ואין עם מי לסגור, וזה הכל שאלה תיאורטית.
אבל מבחינתי, אם ישבנו כאן סביב שולחן אחד, אז זה חצי אמנה, משהו לקראת, יש עם מי לשבת, נכון?
רק לדעת אם עכשיו אתם הולכים מפה לעשות מנגלים או...
מדינה בתוך מדינה, הסוגיות הבאורות ביחסי דת ומדינה, 70 שנה למדינת ישראל. תודה רבה למשתתפים כאן. תודה רבה לרב אליעזר ארוברגר, יושב ראש סיעת יהדות התורה בעיריית ירושלים, לאברהם קרויזר האסטרטג, לרב מוטקה בלוי, איש החינוך, לאשר מדינה, מזכיר סיעת ש"ס בכנסת, אילן גלדור, מנכ"ל גשר, לעורכת אסתי פלד, למפיקה יעל איבר, לטכנאי רוי קנטן. תודה רבה ליעקב ריבלין שהגיש כאן לצידי. אני יצחק נחשוני, איך אומרים? יום עצמאות שמח.
חג שמח לכולכם.